אוקיי, אנחנו בדף סמך, שש שורות מלמעלה. אנחנו אמרנו שיהודי, מה שלא יהיה, תמון באוצר של יראת שמיים, ואם הוא יחפור ויחפש את זה כמו שאדם חופר אחר מטמון, הנמצא בתחתית הארץ, אז הוא יחפור, והגיע עצומה, יחפש את זה, ודאי וודאי שיגעתי ומצאתי, אז הוא ימצא את זה בסוף. אז בואו נחזור על המילים. אוקיי, בואו שלוש שורות מלמעלה. כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר התמון בתחתיות הארץ, שחופר אחריו בהגיע עצומה, ודייקנו אז לומר, מתי אדם חופר אחריו בהגיע עצומה, אם אתה חופר במקום ואתה בספק, אולי יש שם אוצר, אולי לא. אז כשאתה חופר בספק, אתה לא חופר ביגיעה עצומה. כי כל הזמן אתה בספק, אולי יש, אולי אין. אז גם כשאתה חופר, אתה לא חופר ביגיעה עצומה. אבל אם אתה חופר במקום שבטוח יש, אזי אתה תחפור. אולי אני אגיד לכם משהו, זה קשור לחודש אלול. האדמו"ר הזקן אומר בליקוטי תורה, המשל המפורסם, שאלול, הקדוש ברוך הוא כמו מלך שבא לשדה. כן, כולם מכירים את המשל. אז שמה כתוב, במשל כתוב, משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשים העיר לקראתו, להגביל פניו בשדה. עכשיו, אני רוצה לחזור על המשפט הזה, אני אחזור עליו לאט, ואני רוצה לשאול אתכם, האם במשפט שאני אומר עכשיו מפריע לכם מילה? משל למלך, הרי בוא לפני זה ניתן לכם הקדמה, לעזור לכם. הרי מה הפירוש שהמלך בחודש אלול הוא בא לשדה? זאת אומרת, הוא בא לתת צ'אנס, כל השנה המלך נמצא בעיר, ואז רק אנשים עם מעמד חברתי גבוה יכולים לגשת אליו. אבל אנשי השדה לא יכולים. בהלול, המלך מה עושה? מוריד את הכתר שלו ויורד אליו. הנמשל הוא, אנשי השדה זה אנשים שרוצים לחזור בתשובה. אנשי העיר זה כאילו אנשים שיש להם מעמד רוחני טוב, הם קרובים אל המלך. אנשי השדה זה אלו שנמצאים בשדה, בתנאים של שדה, במצב של שדה. אז הם עכשיו, המלך נותן להם הזדמנות, הוא בא לשדה, והוא אומר, עכשיו כל מי שרוצה לבוא לגשת אליי, לבוא לקבל את פניי, אני אקבל אותו. אז בשביל מי הוא בא לשדה? בשביל אנשי השדה. נכון? אז עכשיו אני אחזור על המשפט של האדמו"ר הזקן, ותגידו לי אתם אם יש מילה שמפריע לכם. משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו. שום דבר לא מפריע לכם? הרי בשביל מי הוא בא לשדה? יפה. אז אני חוזר על המשפט. משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי העיר לקראתו. היה צריך להיות כתוב, יוצא אנשים? אנשי השדה לקראתו. הרי הוא בא לעיר, הוא בא לשדה בשביל מי? כל השנה הוא נמצא בעיר. אז כל השנה אנשי העיר יש להם את המלך. חודש אחד הוא מקדיש בשביל אנשי השדה. אז מי בא לקבל את פני המלך בחודש אלול? אנשי השדה. אבל כתוב משל למלך שקודם בואו לעיר, יוצאים, איפה הוא בא? לשדה. יוצאים אנשי העיר לקבל פניו בשדה.
אנשי השדה עסוקים בכלל.
לא. אז התשובה היא ככה. הדיוק הזה הוא דיוק של הרבי. הרבי עונה שבאמת מי שבא לקבל את פני המלך זה אנשי השדה. אז למה כתוב אנשי העיר? כי כשאתה בא למלך, הוא מגלה לך שבחיצוניות אתה נראה איש שדה. אבל בפנימיות, גם אתה יהודי קדוש וטהור, אתה מאנשי העיר. גם אתה רק נראה איש שדה. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בתניא. גם יהודי שנראה שאין לו יראת שמיים, אם הוא יחפור, הוא יגלה שבלב עמוק עמוק מסתתר שם האוצר של יראת שמיים. אוקיי? הוא יגלה שהוא נראה כזה, אבל אין כזה. אני סיפרתי בשבת שלאחרונה הייתי במבצעים, כן, בנדבק, במבצעים הרגילים שלי. אז היה שם מבוגר שבא למבצעים, הוא בא ככה כדי להרגיש שהוא פעיל עדיין. אז הוא יושב על הכיסא ככה, הוא נראה עם זקן לבן. יודעים, ירושלים. הוא בא באוטובוס ככה, זקן, מגיע, הוא מתיישב רוב הזמן, והוא קורא לאנשים ככה בעדינות. אז אני אמרתי, האנשים עוברים שם, את הנושאים, אז אני צעקתי, מי רוצה להניח תפילין? אז הוא אומר לי, תגיד, אתה משוגע לשאול שאלה כזו? אמרתי, למה? מה שאלתי? הוא אומר, הרמב״ם כותב, שכל אחד ואחד מישראל רוצה לקיים את המצוות ולהתרחק מן העבירות. אין יהודי שלא רוצה להניח תפילין. ואם יהודי אומר לך, אני לא רוצה, אז אומר הרמב״ם, יצרו, היצררה שלו הוא שתוקף אותו. אבל יהודי בפנימיות שלו, בטח שהוא רוצה להניח תפילין. אז זה לא שאלה רלוונטית, מי רוצה? אתה גילו עכשיו אומר, מי רוצה? אז יש מי שלא רוצה? לא אומרים ככה, אומרים יהודי, בוא תניח תפילין בבקשה. לא אומרים מי רוצה, יש יהודי שלא רוצה. יש יהודי שאומר אני לא רוצה, זה בחיצוניות, בפנימיות הוא גם רוצה. אז סיפרתי לה בשבת שהיה יהודי שעבר עם החברה שלו, אשתו, לא יודע בדיוק מה זה היה, אז אמרתי לו, יהודי יקח תפילין, אז אשתו אומרת, אין לו זמן. אז אני אומר לחיי שם על הדוכן, שהוא קצת יותר אגרסיבי ממנו, אמרתי לו, תשמע, זה טרף בשבילך, לך תפוס אותו, לך. הוא הלך, תפס אותו, אמר לי אשתו, הביא אותו להניח תפילין. אז הוא אומר לי, אני ממהר, תעשי לי אקספרס, תעשי לי מאוד מהר. אוקיי, אני אעשה לך מהר. מי את שם לו תפילין, תכף מקושר, תגיד ברכה, טק-טק-טק-טק-טק-טק, שם לו, שנותן לו את הדף של השמע ישראל, יש הרי שלוש פרקים. אז אני מקפל את זה, אני אומר, תראה רק פרק הראשון, זה הרבה יותר קצר. עד הוא בשעריך, תגיד רק את זה. אז שהוא גומר, אני רואה שהוא פותח וממשיך. אמרתי, לא, 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 קצר, זה בסדר. הוא אומר, אני לא יהודי. מה קרה? אני לא יהודי. הוא אומר, אז מה קרה פה? הוא הרי לא רצה להניח תפילין. ופתאום שאני מניח ועושה לו קצר, הוא פתאום רוצה ארוך. מה קרה? כי הוא כן רצה. אז מי אמר שהוא לא רוצה? הנפש הבעמית שלו אמר. העתיץ, הבוץ, האפר האדמה שכיסה לאוצר של יראת שמיים, התמון בבינת הלב של כל יהודי, אז היה על זה קצת אפר. שהוא כפה את עצמו, והוא הניח תפילין, הוא חפר. הוא הוציא את כל האדמה, ופתאום התגלה העירת שמיים הטבעית שיש בכל יהודי, ופתאום הוא רוצה. אוקיי? אז זה מה שאומרים, יהודי יכול להיראות כאיש שדה, אבל הפנימיות שלו שהוא מאנשי העיר. יהודי יש בו עירת שמיים. אוקיי? אז זה מה שאמרנו. עכשיו אנחנו ממשיכים, אז עוד פעם, כך צריך לחפור ביגיע, זה משפט שכבר למדנו שבוע שעבר, כך צריך לחפור ביגיע עצומה, לגלות אוצר של עירת שמיים, הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל. אוקיי? זה כבר למדנו. מפה אנחנו ממשיכים. שהיא בחינת ומדרגה שלמעלה מהזמן. מה זה המשפט הזה? אומר אדמו"ר הזקן, יש עירת שמיים שהוא מוסתר בבינת הלב של כל יהודי, והוא אומר שהעירת שמיים שיש אצל כל יהודי, זו מדרגה שהיא למעלה מהזמן. מה הפירוש למעלה מהזמן? אני אסביר לכם מה זה הפירוש. יכלת להגיד ככה, לא תמיד העירת שמיים נמצא אצל היהודי. יש זמנים שעירת שמיים נמצאת בו, אז אם תחפור תגלה, אבל יש זמנים אולי זה לא נמצא, אז גם אם תחפור, לא תגלה, לא, אולי תגיד שהאוצר הזה לא תמיד נמצא. אומר אדמו"ר הזקן, לא. הבחינה הזו של עירת שמיים, האוצר הזה שיש אצל כל יהודי, היא למעלה מהזמן. מה הפירוש? היא תמיד נמצאת אצל היהודי. זה הפירוש. אם אתה אומר שהיא קשורה לגדרי הזמן, אז היית אומר ככה, יכול להיות שיש זמנים שבאמת תמון ביהודי אוצר של עירת שמיים, אולי יש זמנים שלא תמון בו אוצר של עירת שמיים. אז לא תמיד שתחפור אולי תגלה, תלוי אם זה נמצא או לא נמצא. אבל כשאדמו"ר הזקן בא ואומר שהמדרגה הזו של אוצר של עירת שמיים שיש אצל כל יהודי, אז הוא אומר, זה בחינה ומדרגה של למעלה מהזמן, זה לומר לך שזה תמיד נמצא בתוך היהודי. תמיד. ובכן תמיד, אם תחפור נכון, תמיד תוכל לגלות זאת. תמיד. אוקיי? והיא העירה הטבעית המוסתרת הנזכרת לעיל. איפה הזכרנו אותה? בהרבה מקומות, פרק י' ח', פרק י' ט'. כן, העירת שמיים הטבעית שיש אצל כל יהודי. רק מה? שכדי שתבוא לידי מעשה בבחינת עירת ח' להיות סור מרע במעשה דיבור ומחשבה, העירה הזו היא למעלה מהזמן, ולא תמיד היא מורגשת באדם. אז איך אדם יכול לגרום שהאוצר של עירת שמיים התמון בו, שהוא למעלה מהזמן ישפיע עליו, איזו השפעה? שישמור על המחשבה שלו, על הדיבור שלו, על המעשים שלו, כן, על החושים שלו. חושים זה, אתם יודעים, היה משפיע, אמר, אם פגע, התורה, המשנה אומרת, אם פגע בך מנובל זה, מושרהו לבית המדרש. אז היה משפיע שאמר, מדרש ראשי תיבות, מחשבה, דיבור, ראייה ושמיעה. אדם צריך לשמור כל הזמן על המחשבות שלו, על הדיבורים שלו, על העיניים שלו ועל האוזניים שלו. עכשיו, הכי חמור זה העיניים. אני אגיד לכם למה. כי הגמרא במסכת קידושין אומרת, הן היצר הרע שולט, אלא במה שהעיניים רואות. העין רואה, הלב חומד, וכלי המעשה גורמים. זאת אומרת שהכל מתחיל מהעיניים. ובכן כתוב שהסומה, אין לו תענוג משום דבר. הוא לא נהנה משום דבר. אין לו תאוות. כי הוא לא רואה. אוקיי? אז עכשיו שימו לב. אז אמנם לכל אחד מאיתנו יש אוצר של יראת שמיים, התמון בפנימיות בליבו, אבל זה יכול להיות באלם. ולכן צריך לגלות אותה ממצפוני בינת הלב, שלמעלה מהזמן, להביאה לבחינת מחשבה ממש שבמוח. להעמיק בה מחשבתו משך זמן מה ממש. זאת אומרת, כדי שהיראת שמיים שלנו שהיא צפונה בתוך הלב, תאיר בנו, שוב מה שדיברנו שבוע שעבר, מה מאפיין חסידות חב"ד? אני רוצה לשמוע ממכם. דיברנו על זה שבוע שעבר. חסידות חב"ד כל הזמן חוזרת על מילה. התבוננות, התבוננות, התבוננות. התבוננות לחשוב, להתבונן. למה? חוכמה, בינה, דעת. זאת אומרת שחסידות רוצה שכל דבר שאתה משיג תהיה באמצעות התבוננות. אתה רוצה יראת שמיים, כדי יש לך יראת שמיים, היא רק מוסתרת. אם אתה רוצה לגלות את היראת שמיים הצפונה בתוך הלב שלך, אתה חייב להתבונן. במה? אז בוא נראה. אז קודם כל הוא אומר, הוא לא רק אומר להתבונן, הוא אומר להעמיק. כי למה להעמיק? כי הרי על מי מדובר פה? מקודם אמרנו, יש נפש זכה בטבעה. אתם זוכרים עליה? אמרנו, יש. שימו לב בעמוד 118, ממש בצד ימין. אני אחזיר אתכם אחורה. מלמטה תעלו שבע שורות. שמונה שורות. אז רגע. אוקיי, אז עוד פעם. דו, קאט, סיס, ביט. שלוש עשרה שורות מלמטה. כן. יש, בסוף השורה, יש נפש זכה בטבעה, שמיד שמתבוננת בגדולת השם, יגיע אליה העירה ופחד השם. אתם זוכרים? יש אחד קם בבוקר, הוא רק מתבונן שהשם נמצא לידו, מיד מתעורר בו יראת שמיים. כמו שכתוב בשולחן ערוך אור החיים, סימן א', כשהתבונן האדם שהמלך הגדול, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, מיד, מיד, יגיע אליו העירה. אז זה מדובר על יהודי שהנפש שלו מאוד זכה. הוא רק מתבונן טיפה שהשם נמצא לידו, כבר זה עושה לו תחושה של יראת שמיים. אבל יש נפש שפלה, בטבעה ותולדתה. אז תרדו עכשיו שורה שלישית מלמטה. מכל מקום, בקושי ובחוזקה, שתתחזק מאוד מחשבתו באומץ, והגיע רבה ועומק גדול, להעמיק בגדולת השם. עוד פעם, אתם רואים להתבונן, להעמיק. שעה גדולה, מה זה שעה? לא 60 דקות. כמה שצריך. בוודאי תגיע אליו על כל פנים מהירת הטענה. עכשיו נחזור לקטע שלנו. היות שפה מדובר על נפש שפלה, שהיא לא משיגה יראת שמיים בקלות, אבל מה? מה אמרו לה? אז תחפור. כי יש לך את זה. היראת שמיים שיש בקרבך היא נמצאת, היא למעלה מהזמן, היא תמיד נמצאת בך. אתה רק צריך להתבונן ולהעמיק את המחשבה על מנת שהיא תאיר בך. זאת אומרת, לחפור, להוציא את כל האפר ולגלות את זה. אז הוא אומר, להעמיק מחשבתו במשך זמן מה? כמה? כל אחד לפום שיעור ידילה. יש אחד 30 דקות, אחד 20 דקות, אחד רבע שעה, אחד 10 דקות, אחד שעה. אז שתצא פעולתה מהכוח אל הפועל ממש, דהיינו להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה דיבור ומעשה. ומהי ההתבוננות שיגרום לאדם לשמור על המחשבות דיבור ומעשים שלו? מפני השם הצופה ומביט ומזין ומקשיב ומבין אל כל מעשהו. זאת אומרת ככה, אתה עכשיו למשל תעשה עבירה ואתה תגיד לא ידעתי, לא ידעתי, בשוגג. אתה יכול לרמות אותי. אני יכול להיות באמת שעשת את זה במזיד, ואתה מספר לי שעשת את זה בשוגג. אני לא יכול לדעת. מה, אני יודע מה קורה בתוך הלב שלך? אז אני אף פעם לא יכול לדעת באמת מה עשית, אם עשית... אתה אומר לי בשוגג, אוקיי. לפי מה שאני רואה, כך אני... אז, אבל אומר, זה אתה יכול לספר לי. אבל הקדוש ברוך הוא מבין אל כל מעשהו. השם יודע בדיוק מה עשית ולמה עשית. דיברתי על זה בבוקר ש... סתם, בלי קשר, כן, דיברנו על העניין של כף זכות, זה קשור לפרשה שלנו, אבל בכל אופן, זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ובכן אתה תגיד גם כן, לא יודע מה, אתה תאמר שעשית מעשה לשם שמיים בלי שום פנייה, בלי שום פנייה אישית, שכל הכוונה שלך הייתה רק לשם שמיים. לי אתה יכול לספר את זה. אבל הקדוש ברוך הוא המכונת שיקוף הכי משוכללת בעולם. אז הוא בוחן כללות ולב, הוא יודע בדיוק מה התחושות בטן שלך, אז הוא יודע הכל. אז הוא רואה הכל, הוא שומע הכל, הוא גם מבין הכל. עכשיו, אם אדם, אומר אדמו"ר הזקן, יתבונן בזה, ממש יעמיק את המחשבה בזה, בסופו של דבר זה חייב להרתיע אותו. זה חייב לגרום לו קצת לחסום את עצמו. לבלום את המחשבות שלו, את הדיר. אם אדם יעמיק בזה, אז העניין יתאמת אצלו כל כך חזק, שהוא באמת יתחיל באמת לחשוב ולהרגיש ולהבין שכל שנייה ושנייה הוא תחת מעגל של מצלמות, והכל מתועד. הכל מתועד. אוקיי? אז שוב אומר, אדם צריך להתבונן בזה. אז שוב, אז עוד פעם. אז הוא מבין אל מעשהו, הוא בוחן כליותיו וליבו. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. הוא כותב פה וכו'. עין רואה, אוזן שומעת וכו'. וכל מעשיך בספר נכתבים. אמרתי לכם פעם ש... בתשמ"א, אתם זוכרים עם הנשיא ארצות הברית. סיפרתי לכם כמה פעמים, כן? שניסו להרוג אותו, לרצוח אותו, דרך קראו לו. היה נשיא כזה חמוד שאהב אותנו. כן, בדיוק. אז הוא, כשניסו לרצוח אותו, הוא רק נפצע. אז בשבת, בהתוועדות של י"א ניסן, הרבי הזכיר אותו. הרבי הזכיר אותו ובירך אותו, שיהיה לו רפואה שלמה. כי הרי כל נשיא ארצות הברית, כבר כמה וכמה שנים, היו כל יום הולדת של הרבי, שולחים לרבי איחולים של מזל טוב. עד היום, כל יום הולדת של הרבי, יש טקס בבית הלבן, עם משלחת של שלוחי חב"ד, כי בארצות הברית, היום הלאומי של החינוך, זה ביום הולדתו של הרבי. כן, עד היום בזה. אז הרבי בירך אותו. אחרי זה הרבי במשך שתיים או שלוש התוועדויות דיבר על הנושא. על הניסיון שניסו לרצוח אותו. ואז הרבי עשה חקירה שלמה, עניין שלם, מי ניסה לרצוח אותו. בסוף הרבי אמר, זה לא ילד שגדל במשפחה ענייה, אלא דווקא ילד שגדל במשפחה מאוזנת, במצב חברתי די נורמלי. אז הרבי ניסה לחקור מדוע הגיע למצב הזה. מה גרם לילד שגרם בתנאים טובים להגיע למצב הזה? אז הרבי הגיע למסקנה שהסיבה שאנשים, כל הפשע שיש בעולם, זה בגלל סיבה אחת ויחידה. שאם אתה מחנך ילד שהסיבה שלא צריך כך וכך וכך לעשות זה בגלל שיש שוטר, אז אם אין שוטר, אז עושה מה שהוא רוצה. ואם הוא לא מפחד מהשוטר, אז הוא גם עושה מה שהוא רוצה. אז הרבי טען שצריך לחנך את האנושות שלמה צריך להתנהג כמו שצריך, בגלל סיבה אחת. עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ואז אמרתי לכם שהרבי יצא עם מבצע, שילכו לכל הבתי ספר של הגויים, ובדרכי נועם ובדרכי שלום ינסו לשכנע את המנהלים שבכל הכיתות בבוקר, בתחילת הלימודים, יפתחו את הלימודים, יפתחו את יום הלימודים בדקה של שתיקה. עד היום יש הרבה שעושים את זה. ומה יחשבו בדקה הזו? יש בעל הבית לבירה זו, והעולם הוא לא ג'ונגל. זה המילים שהרבי השתמש. יש בעל הבית לבירה זו, והעולם הוא לא יער פראי. לא יער פראי. יש בעל הבית לבירה זו. אז גם אנחנו, מותר לנו החבדניקים, שאנחנו קמים בבוקר, לחשוב שהעולם הוא לא ג'ונגל, ויש בעל הבית בעולם. כן, גם אנחנו יכולים לפתוח את היום בדקה של שתיקה. כשאתה אומר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, אז תחשוב, יש בורא עולם, והעולם הוא לא ג'ונגל, ויש חוקים. יש מחוקק, הוא חקק חוקים, וכל דבר שאני עושה הוא יודע. בוחן כליות ולב. אז זה מה שאמרנו. עכשיו, כשאנחנו אומרים עין רואה, אוזן שומעת, אנחנו יודעים שהתורה דיברה בלשון בני אדם לשכך את האוזן. יד השם, עיני השם. הרי השם אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אז למה החכמים למה התורה מדברת? עיני השם אלוקיך הבא. יד השם, זרוע נטויה. ביד חזקה, בזרוע נטויה. הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אז מה זה הביטויים הללו? אז אומרים שהתורה דיברה בלשון בני אדם לשכך את האוזן, כדי שאדם יבין קצת על מה, זה מושגים ככה שקרובים לאדם. אבל באמת זה רק משל. עכשיו, העיניים של האדם, מה הן עוזרות לו? לראות. האוזניים של האדם, מה הן עוזרות לו? לשמוע. אבל שימו לב, הראייה שלנו היא מוגבלת. היא מוגבלת. אתה לא מסוגל כל דבר לראות, גם אתה לא מסוגל לראות למחקים. אתה יכול לראות את המחק מסוים. הגבול, גם השטח ראייה שלך הוא גם מוגבל. אם עכשיו אני מסתכל עליכם פה, אז יש זוויות שאני לא רואה. מאחוריי אני בטח לא רואה. נכון? גם האוזניים שלי, התחוש השמיעה שלי שומע, אבל הוא גם מוגבל. לא כל דבר מסוגל לשמוע. גם אני לא יכול לשמוע מכל מחק. אם מישהו עכשיו יעמוד בחצר פה וידבר, אני לא שומע אותו. אני יכול לשמוע מי שידבר פה בפריפריה שלי ועוד בכל רם. אוקיי? אז בא, אומרים לך, הקדוש ברוך הוא רואה הכל, שומע הכל. כמו מי? כמו אבא שלך, כמו המורה בכיתה, הוא רואה הכל. אבל זה לא נכון, המורה לא רואה הכל. יש דברים שהמורה לא מצליח לראות. יש דברים שהשוטר לא מצליח לראות. נכון? אפילו לוויין, שיש לו תמונת מצב הרבה יותר רחבה שלנו, אז כמה הוא יכול? הוא לא יכול לתפוס את כל הגלובוס, את כל ה... הוא לא יכול, בדיוק, יש לו פריסה מסוימת, לא יכול לתפוס את כל הגלובוס. הוא יכול לתפוס מדינה מסוימת, איזה נקודה במדינה. נקודת שטח. אז העין של האדם הגשמי, הראייה שלנו היא מוגבלת. השמיעה היא גם מוגבלת. אבל שימו לב, הראייה של הקדוש ברוך הוא היא לא מוגבלת. הוא רואה מקדימה, בזוויות, מאחורה, למעלה, למטה, בחושך, לא בחושך. אז שאומרים לך עין רואה, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא רואה אותך כמו שהמורה רואה אותך, זה הרבה יותר. כי המורה, שוב, כמה שהוא יכול לראות, הוא מוגבל. אבל השם רואה באמת הכל. אז אמרתי לכם פעם שהקדוש ברוך הוא, הרב אמר בטוב של למד וו או למד גימל, הרב אמר שהקדוש ברוך הוא, אז הרב הביא את הדברי הזוהר הקדוש, בפרשת נוח, יש זוהר שאומר שכהקדמה לאלף השישי, השביעי סליחה, כהקדמה לגאולה, יהיו בעולם שתי התפתחויות. התפתחות חוכמה עילה, חוכמה עליונה, והתפתחות חוכמה התחתונה. אז הסברנו שהחוכמה העליונה זה פנימיות התורה, שבאמת התגלת באלף השישי. תורת הבעל שם טוב, תורת המגיד, אחר כך דמו הזקן. אז זה באמת שערי החוכמה העליונה שהתגלו בעולם באלף השישי כהכנה לאלף השביעי. להכין את העולם לאלף השביעי. מה זה החוכמה התחתונה? חוכמת התא? זה כל ההתפתחות הטכנולוגית. והרבי שאל, מה הקשר בין התפתחות טכנולוגית לבין הגאולה? איך זה מכין את העולם לגאולה? ואיך זה בא התשעין למדבב? אז הרבי נתן משל. הוא אמר, פעם למדת במשנה שעין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז אתה מאמין. לא ראית את הקדוש ברוך הוא, אבל אתה יהודי מאמין בן מאמין, ואתה מאמין שיש הקדוש ברוך הוא, ואתה מאמין שהוא רואה כל דבר. אתה מאמין בזה. היום הטכנולוגיה עוזרת לך להאמין בזה. ואז הרב נתן דוגמה של לוויין. שיש היום לוויינים שנמצאים מעל כדור הארץ, והם יכולים לצלם נקודה בעולם ולראות מה בן אדם אוכל עכשיו בצלחת שלו. הם רואים. היום יש לוויינים למדינת ישראל, שהם יכולים לראות בתוך הצלחת של נשיא איראן מה הוא אוכל, האם מפונה ואורז.
הוא עושה גורל בשבת.
אז עכשיו, הרבי אומר שאתה מתבונן שהיום העין הגשמי של בן אדם בשר ודם מסוגל לראות מה קורה בקצה השני של העולם. אז זה ממחיש לך שמה שכתוב במשנה, שעין רואה, אוזן שומעת, זה ודאי אימנת שזה אמת לפני זה. אבל עכשיו זה בא להמחיש לך את זה. ושוב, לוויין, כמה שהוא רואה, כמו שאמרת קודם, יש לו פריסה מסוימת, הוא גם מוגבל. אבל כשבור הוא לא מוגבל, הוא רואה הכל, שומע הכל, מזין ומקשיב, בוחן כליות ולב. לא, הכוונה, מלך בשדה היא שבחודש אלול יותר קל לעשות תשובה. זה המשל. זה רק משל. לא, תראה, זה כמו שכתוב ברמב״ם, כתוב, תקשיב. לא, כי לא ככה, כי הרמב״ם כותב בעצמו, הרמב״ם כותב בעצמו, למרות שהתשובה יפה לעולם, היא הרבה יותר יפה ומתקבלת בעשרת ימי תשובה. למה? כי אז זה עת רצון. יש עת רצון, אז הקדוש ברוך הוא יותר קרוב. אבל תסתכל שמה, תסתכל בהלכות תשובה, אז תסתכל בהלכות תשובה עצמם, כתוב שבעשרת ימי תשובה זה עוד יותר מתקבל בקלות. למה? כי זה עת רצון. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקרו באמת. יש עת רצון. אז זה לא שהשם משתנה, זה אז הקדוש ברוך הוא יותר בקלות מרחם על הבריות, מרחם על עם ישראל. זה את רצון, כן? את רצון. יותר קל לו לעשות חנינה אז. זה רק לאחת חנינה, הוא יותר בקלות מוכל. אתה יכול לגשת אליו יותר בקלות. אז זה אמרנו, אז השם רואה כל דבר. אז טוען אדמור הזקן, אז זה מה שהוא אומר. עכשיו אנחנו נבין, וגם כי אין לו דמות הגוף. הרי אדרבה, זה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, זה לא גירעון. זו מעלה. כי כשאנחנו מדברים על עין גשמי ועל אוזן גשמית, אז שטח הראייה הוא מוגבל. שטח השמיעה הוא גם מוגבל. זה שהשם אין לו גוף, זה לא בא לגרוע, אלא עד רבה, הכל גלוי וידוע לפניו ביתר סט, לאין קץ מראיית העין ושמיעת האוזן על דרך משל. עכשיו הרבי אומר עוד יותר עמוק, עוד לא אמרנו. אנחנו כשאנחנו רואים משהו, אז אנחנו רואים דבר שהוא חוץ מאיתנו. כן, אני רואה עכשיו מצלמה, אני רואה צלחת. כשאני שומע משהו, אני שומע דבר שהוא מחוץ ממני. נכון? אבל אם עכשיו, הנה עכשיו מנדי כואב לו היד. אז איך הוא מרגיש את זה? כי זה חלק ממנו. אז כאדם יודע מה קורה עם איבריו. אפילו אם עכשיו יהיה לך תחושה קטנה בציפורניים, בציפורן, אתה תרגיש את זה. למה? כי הציפורן הוא חלק מהגוף. עכשיו, אם אתם זוכים, אמרנו שאין שום דבר שהוא נוסף על הקדוש ברוך. כי הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה. ובכן אמרנו, הוא היודע, הוא הידוע, והוא המדע. אין אצלו דבר שהוא נוסף עליו. העולם, כמו שאומרים, זה לא... לא אומרים כל העולם, אלא כל עולם. זאת אומרת, אין מציאות נוספת על הקדוש. השם יודע את הכל כמו שהוא יודע את עצמו. אז יוצא מה? שהשם, איך הוא יודע מה קורה איתך? השם הוא יודע מה קורה איתך בדיוק כמו שאתה יודע מה קורה עם היד שלך. כמו שאתה מרגיש את היד שלך, כמו שאתה מרגיש את הרגליים שלך, כמו שאתה יודע כל מה שנעשה עם האיברים שלך, היות שכממך הכל, והוא היודע, והוא הידוע, והוא המדע, אז השם יודע אותך כמו שהוא יודע את עצמו. זאת אומרת, זה יותר מזה, זה יותר מראייה ושמיעה. כי ראייה ושמיעה זה דבר שהוא חוץ ממך, אבל אצל השם אין דבר שחוץ ממנו. אז הוא יודע אותך כמו שהוא יודע את עצמו. אם אני אדרוך לך על הרגל, למה כואב לך? כי זה רגל שלך. אז אתה מרגיש מה נעשה עם הרגל שלך. אז אותו דבר, השם יודע מה קורה איתך, זה לא כמו שאתה דבר נוסף, והשם רק רואה מה אתה עושה כמו דבר שחוץ ממנו. הוא יודע אותך כמו שהוא יודע את עצמו. אתה חלק ממנו. כי הוא היודע, הוא הידוע, והוא המדע. ובכן זה הפירוש, כי ממך הכל, אתה לא יכול, כי לא ניחד ממך. אנחנו אומרים בעשרה פסוקים מלכות של... יש בראש השנה אומרים עשרה פסוקי מלכויות, עשרה פסוקי זיכרונות ועשרה פסוקי שופרות. אז תסתכלו שם בעשרה פסוקי זיכרונות. אנחנו שם מזכירים, לא זוכר את הפסוקים בעל פה שמה, שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. למה? כי הוא יודע אותך כמו שהוא יודע את עצמו. אז מה זה אומר? שכל דבר שאתה עושה, השם יודע. הוא יודע מה אתה חושב, הוא יודע... כמו שאתה בעצמך יודע מה אתה חושב. כשאתה חושב איך אתה יודע, זה אתה חושב, אתה יודע מה אתה חושב. ככה השם יודע מה אתה חושב, מה אתה מדבר, מה אתה עושה, מה התחושות בטן שלך, מה אתה מתכוון, הכל הוא יודע. אתם זוכים בפסוקים, יש הרבה פסוקים בתורה, יש ציוויים. אני חושב, אם אני זוכר אחד בעל פה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מהשם אלוקיך. מה אומר רש"י במקום? אומר, תראה. מה הפירוש ולפני עיוור לא תיתן מכשול? אתה עכשיו הולך לבן אדם ונותן לו עצה למשל, שימכור את השדה שלו בזול. ולמה אתה אומר לו את זה? אתה אומר לו את זה כדי שאתה רוצה בעקיפין לקנות את זה. אז אתה כאילו נותן לו עצה טובה, כאשר באמת לעמיתו מה אתה מתכוון? לעשות עליו קופה. כן, אתה בעצם מרמה אותו. אז זה הפירוש, לפני עיוור, אל תיתן מכשול. אל תיתן לו עצה לא טובה, בכאילו אתה מתכוון לתת לו עצה טובה, אבל באמת אתה מתכוון לגרום לו נזק, לרמות אותו. למה כתוב, ויראת את השם אלוקיך? כי תראה, תמיד תוכל להגיד שלא התכוונת לרע. תמיד תוכל להגיד, אני באמת התכוונתי לטובה. אני כשנתתי לו את העצה שימכור, אני התכוונתי לרמות אותו, חס ושלום, איך אתה חושד בי? אני אדם ישר, אני אוהב אותו. אומר לך רש"י, ויראת השם אלוקיך. לנו אתה יכול לספר מה שאתה רוצה, השם יודע. ובכן, מאיתנו תוכל להתחמק. מאיתנו תוכל לספר שהתכוונת לטובה. השם אבל, אם אתה מפחד מהשם שהוא בוחן כליות ולב, והוא מבין את כל מעשהו, לא תוכל לספר סיפורים. ובכן, היות שזה דבר שקשור לכוונה, ואדם אין לו מדד למדוד, הוא לא יכול לדעת מה התכוונת. אף אחד מאיתנו לא בוחן כלות בלב. ובכן, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת מה התכוונת. אז אתה יכול לעשות ולרמות את כולנו. אבל ויראת את השם אלוקיך. תיזהר, הקושבוך יודע הכל. אותנו אתה יכול לרמות, אותו לא. אז תעשה מה שאתה רוצה. אם יש לך יראת שמיים, תיזהר. תרמה את הבריות, את הבורא אתה לא יכול לרמות. כשאדם מתבונן בזה שהשם יודע כל מה שהוא חושב, כל מה שאתה מדבר, ולא כמו דבר שחוץ ממנו, אלא כמו שהוא יודע את עצמו, אז אדם פתאום מתבונן שכל מה שאני עושה, הקדוש ברוך הוא יודע כמו שהוא יודע את עצמו, אם הוא יעמיק בזה עוד, 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 זה אמור לגרום לו סף סוף קצת לפחד מהקדוש ברוך. ואם הוא לא הצליח, אם ההתבוננות לא עזרה, כנראה שלא התבוננת מספיק. מספיק. יש אחד, אמרנו שהוא 10 דקות מספיק לו, יש אחד חצי שעה, הוא צריך עד שעה, אבל כל אחד, מה זה ההתבוננות? בעצם ההתבוננות זה החפירה. מה אמרנו? יש לך אוצר יראת שמיים, אתה מון בקרבך. עכשיו יכול להיות שיש שכבות של אדמה עליו. אז יש אחד שיש לו שכבה של מטר. אז הוא מתבונן 20 דקות, הוריד את השכבה, הופ, מתגלה אוצר. יש אחד שיש 2 מטר, הוא צריך להתבונן. ההתבוננות, העמקה, שאתה מעמיק במחשבה הזו, שהשם מסתכל וכו' וכו', זה החפירה. עכשיו, כמה שהאוצר תמון עמוק יותר, צריך לחפור יותר. זאת אומרת, צריך להקדיש יותר זמן להתבוננות. להקדיש יותר זמן להתבוננות. כן? אז הנה הוא אומר, על דרך משל רק שהוא רק... הוא על דרך משל כמו אדם היודע ומרגיש בעצמו כל מה שנעשה ונפעל באחד מכל רמח איבריו, כמו קור או חום, ואפילו חום שבציפורני רגליו, על דרך משל. אם נכווה באור, באש, וכן מהותם ועצמותם וכל מה, אז פה כתוב שמתפעל בהם, אומר הרבי אומר שאין לו אומץ לשנות את מה שכתוב בתניא, ככה הרבי אומר. אין לו אומץ לגעת ולעשות הגעה בתניא, אבל הרבי אומר, אם היה לי כוח, הייתי אומר שפה יש טעות. כנראה טעות בהעתקה או משהו, אומר, צריך לכתוב פה וכל מה שנפעל בהם. כמו שהשם יודע, כמו שאדם יודע כל מה שנפעל באחד מכל איבריו, אז כך הקדוש ברוך הוא, ואדם מרגיש כל מה שנפעל בהם, באיברים שלו, יודע או מרגיש במוחו, וכאין ידיעה זו, על דרך משל, יודע הקדוש בו כל הנפעל בכל הנבראים, עליונים ותחתונים, להיות כולם מושפעים ממנו יתברך, כמו שכתוב, כי ממך הכל. וזהו מה שכתוב, וגם כל היצור לא ניחד ממכה, וכמו שכתב הרמב״ם, והסכימו לזה חוכמי הקבלה, דיברנו על זה ב... אתם זוכרים למה כתוב? זה ראינו בפרק ב', שהאדמו"ר הזקן אמר, בשם הרמב״ם, שהרמב״ם אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא היודע, הוא הידוע והוא המדע, אז שם גם כן אדמו"ר הזקן כותב בסוגריים, והסכימו לו חוכמי הקבלה. למה הוא צריך לכתוב את זה? אז אמרתי לכם אז, שהמהר"ל מפראג תקף את הרמב״ם. תקף את הרמב״ם שהוא אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם. השם הוא בלי תואר, אבל חכמי הקבלה הסכימו עם הרמב״ם, ואז הסברנו למה. כן? שבידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים הנמצאים מהמיטה תימצאו, נקודה. רק הרבי אומר פה דרך אגב, שכמו מה אמרנו? כמו שהאדם יודע כל מה שנפעל בכל אחד, בכל אחד מהאיברים שלו, כן, אדם יש לו אפילו הקיצה קטנה בעקב הוא מרגיש. אז ככה, השם יודע מה קורה איתך בדיוק כמו שאתה מרגיש. כל מה שנעשה עם כל אחד האיברים, עם כל אחד מהאיברים שלך, ככה הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה קורה איתך. אתה חלק ממנו. כמו שאתה יודע את עצמך, כך הוא יודע אותך. הרב אומר רק, זה לא בדיוק דומה. בפרט אחד. איזה פרט? לא, לא, בפרט שאתה, בפרט שהוא יודע אותך כמו שהוא יודע את עצמו, זה כן. אז באיזה פרט לא? שימו לב. הרבה פעמים כשאנחנו אומרים, תוארים על הקדוש ברוך הוא, שהם קשורים לתוארים של בשר ודם. עכשיו, הרבה פעמים אצל בשר ודם זה גם מלווה בגירעון. אתם רוצים דוגמה? לא יודע אם אני אזכור אותו, אבל אני אנסה להגיד. כתוב שאחד הפיקרוס, גוי, בא ושאל את המורה אחד, או תנא אחד, הוא שאל אותו, הרי איך הם מבינים את התורה? הם מבינים את התורה קצת עקום. אז הוא כתוב, ויקחו לי תרומה. מי אומר את זה? השם, ויקחו לי תרומה. אומר כל איש וכו'. אז אותו מין, איך הוא הבין? אם השם לוקח תרומה, סימן שהוא כהן. ואם הוא כהן, אסור לו להתאמה, ללכת לבית גברות. אסור. אז הוא שאל אותו, עכשיו, למי כן מותר לו? לקרובים שלו, בן, כן דברים כאלו. אז ובכן שואל המין, אוקיי, שמי שרבינו קבר את משה, כתוב שמי שהשם, השם קבר את משה, כך כתוב. אז אין לי בעיה, למה? כי הוא, זה בן שלו, מותר לו. כי הוא הגיע למסקנה שהשם הוא כהן. למה השם הוא כהן? כי השם אומר... לא, הוא כתוב שהוא קבר אותו. כן? הוא קבר אותו. אז עכשיו, הוא הבין, יוד שכתוב, יקחו לי תרומה, שהשם הוא כהן. לקבור את משה רבנו בתור כהן היה מותר לו? כן, כי זה כמו, זה בן. הוא שאל אותו, אחרי הגבורה איפה הוא טבל? אז הוא עונה לו באש. אבל תוספות שואל שאלה, אבל עדיין היה אסור למשה, להשם לקבור את משה. למה? כי מה שמותר להתאמה לבן זה רק כהן אידיוט. אבל השם הוא כהן גדול. וכהן גדול אסור גם לבן. ככה התוספות שואל. הוא לא... התוספות שואל על, על הגמרא בכלל. לא, בכלל, אתה בא ואומר שהשם נטמע ב... או, אז אני אומר לך, ובכן אני לא זוכר לגמרי, יש שיחה שלמה של הרבי שם, מה פתאום שהגמרא עולה בדעת המין, ו... בכל אופן, התשובה הנפלאה של הרבי שם היא... אז שוב, אני אומר לך, אני לא זוכר, אז להגיד לך דברים בעל פה, אני לא יכול. אז מה שכן אני רציתי להגיד נקודה בשיחה זה ככה. אומר הרבי ככה שם ככה. כשאתה בא ואתה אומר על הקדוש ברוך שהוא כהן, כהן זה מעלה. נכון? להיות כהן. כהן, כהן גדול. אבל כהן רגיל בשר ודם. אם הוא נכנס לבית גברות, הוא נטמע? בטח שהוא נטמע. אסור לו. ובכן אסור לו להיכנס, כי הוא נטמע. כי הוא בשר ודם, ואם הוא נכנס לבית גברות, הוא נטמע. אז עכשיו, למה הוא נטמע? כי הוא בשר ודם. אבל הקדוש ברוך שהוא לא בשר ודם, הגירעון הזה שיש אל בשר ודם, שהוא יכול להתאמה, זה לא קיים אצל הקדוש ברוך. ובכן, כשאתה אומר על השם שהוא כהן, רק החלק הטוב של הכהן יש בקדוש ברוך. שמה? שיש לו קדושה יתרה. אבל החלק שיש בכהן בשר ודם, שהוא יכול להתאמה, זה לא קיים אצל הקדוש ברוך. זאת אומרת, הגירעונות שנובעים, מהמוגבלות שיש לבשר ודם, זה לא קיים אצל הקדוש ברוך. ראיתם את הנקודה? כשאני אומר שהשם הוא כהן, אני רק מתכוון שיש לו קדושה גדולה. אבל הגירעון שיש אצל כהן בשר ודם, שהוא יכול להתאמה, זה לא קיים אצל הקדוש ברוך. כי להתאמה, זה נובע מההגבלות שיש לבשר ודם, שהוא יכול להתאמה. אבל ההגבלות הללו הם לא קיים אצל בורא העולם. ולכן כשאני אומר על השם שהוא כהן, זה רק בעניין החיובי, שיש לו קדושה עליונה. אבל העניין השלי שהוא יכול להתאמה, זה לא קיים אצל הקדוש ברוך, שהם לא יכול להתאמה. אוקיי? עכשיו אנחנו נבין אותו דבר. אצלנו כתוב, הנשמה הרי מלובשת בגוף. נכון? עכשיו, כתוב שהנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. אתם רוצים דוגמה? דוגמה פשוטה. אדם יש לו צער בגשמיות, זה יכול לגרום לו לעשות תשובה. לעשות תשובה זה קשור למה? לנשמה. הצער קשור למה? לגוף. אבל היות שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, היא יכולה להתפעל ממקרה הגוף. עד כדי כך שמקרה בגוף יכול לגרום לנשמה לשוב ולבורא. אתם רוצים עוד דוגמה? אתה מגיע לבית מדרש. ובאת עם רצון ללמוד תורה. מי רוצה ללמוד תורה? נפש אלוקית. כן, איפה שאלוקית אמרה לך, יאללה, בוא נלך לבית המדרש. נלך עכשיו, נשב שעה, נלמד תורה. במקרה אתה מגיע לבית מדרש, אומרים לך, המזגן נשבר. חם, אתה מזיע, מה קורה? אתה לא יכול ללמוד, לא מסוגל. עכשיו, נראה לכם למי חם באמת? לגוף. אז הנשמה, הרי היא רוחנית. אז היא אמורה להתפעל מזה שחם או קר? מה פתאום? אז זה לא ככה. היות והנשמה נמצאת בתוך הגוף, והגוף חם לו, אז הנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. זאת אומרת, הגוף יכול להשפיע על הנשמה. לטוב ולרע. אוקיי? אתה עכשיו מאוד רעב. מי רעב? הגוף. בגלל שאתה מאוד רעב, לא מסוגל ללמוד, לא מסוגל להתחכז, לא מסוגל ללמוד תורה, לא מסוגל להתפלל. אבל לכאורה מי שמתפעל זה הנשמה. מה אכפת לה? היא לא רעבה. לא נכון. בגלל שהיא מלובשת בגוף, אז היא באמת לא רעבה. אבל להיות שהגוף רעב, הנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. ובכן, כן, הנשמה, הגוף פועל בשינוי. יש לו שליטה השפעה על הנשמה. אז מה אמרנו? כמו שאתה יודע את עצמך, ככה הקדוש ברוך הוא יודע אותך כמו שאתה יודע את עצמך. נכון? כמו שאתה יודע כל מה שמתרחש עם כל אחד מהאיברים שלך, אז ככה הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה איתך. אבל איפה הזה, בזה זה דומה. כמו שאתה יודע את עצמך, כך הוא יודע אותך. הוא יודע אותך כמו שאתה יודע את עצמך. נכון? אבל יש פרט שלא קיים אצל הקדוש ברוך הוא. שאצלך, כשקורה משהו בגוף, הנשמה מתפעלת מזה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתפעל ממקרה העולם. בדיוק. זאת אומרת, אתה, כשקורה משהו עם חלק הגוף שלך, הנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. אבל הקדוש ברוך הוא, למרות שהוא יודע כל מה שקורה עם הנבראים, כמו ידיעת עצמו, כמו כשאדם יודע מה קורה עם כל אחד ואחד מהאיברים, ככה הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה עם כל אחד ואחד מהנבראים, בכל פרט ופרט של הנברא, כל המחשבות, כל הדיבורים, כל המעשים שלו, אבל אצלך הנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה בעולם, בנבראים, זה לא פועל בו שינוי. הוא לא מתפעל מזה. אתה הוא עד שלא נברא עולם, אתה הוא עד שלא נברא עולם, זה לא פועל בו שום שינוי. בפרט הזה זה לא דומה. בפרט שהוא יודע את כל הנבראים כמו שאדם יודע את עצמו, זה קיים. אבל אתה, יש לך גירעון בזה, שהנשמה מתפעלת ממקרה הגוף. אז הפרט הזה, הגירעון הזה, לא קיים אצל הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתפעל. זה לא פועל בו שום שינוי. אז בואו נקרא את זה בפנים. הוא אומר, רק שמשל זה אינו אלא לשכך את האוזן, אבל באמת אין המשל דומה למשל כלל. כי נפש האדם, אפילו השכלית והאלוקית, היא מתפעלת ממאורי הגוף. וצערו, מחמת התלבשות הממש בנפש החיונית, המלובשת בגוף ממש, אבל הקדוש ברוך הוא אינו מתפעל חס ושלום ממראה העולם ושינועיו, ולא מהעולם עצמו, שכולם אינם פועלים בו שום שינוי חס ושלום. זה למדנו בפרק חף, חף א'. והנה כדי להשכיל זה, עטף בשכלנו כבר עריכו חכמי האמת בספריהם, על עניין של אחדות השם, זה מה שלמדנו בפרק חף וחף א', אך כל ישראל מאמינים בני מאמינים, בלי שום חקירה שכל אנושי, ואומרים כל בוקר באמונה פשוטה, אתה עד שלא נברא עולם, ואתה הוא משנברא עולם. אז קודם כל, מה אדמו"ר הזקן אומר? תדע לך שכל מה שאתה עושה, השם, לא רק שהוא יודע, הוא מרגיש. כמו שאתה מרגיש מה קורה עם הציפורים שלך, כל מה שאתה חושב, השם ככה מרגיש, הוא יודע. הוא יודע מה אתה חושב כמו שאתה יודע מה אתה חושב. הוא יודע מה אתה מדבר, כמו שאתה יודע מה קוראים, שכואב לך הברך. כואב לך? למה? זה הברך שלך, נכון? שאתה מדבר, השם יודע מה אתה מדבר, כאילו הוא דיבר. אתה חלק מעצמו. כמו שאתה יודע מה קוראים הברכיים שלך, ככה השם יודע מה אתה מדבר, מה אתה חושב, מה התחושות בטן שלך, מה התקווה, הוא יודע הכל. והנה, כל אדם מישראל, יהיה מי שיהיה. יהיה מי שיהיה. נשמה גבוהה, נשמה נמוכה. כשהתבונן בזה שעה גדולה, שוב, שעה זה לא 60 דקות, זה יכול רבע שעה, שעה וחצי. בכל יום, איך שהקדוש ברוך הוא ממש מלא את העליונים ואת התחתונים ואת השמיים ואת הארץ ממש מלא, כל הארץ כבודו ממש. וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל מעשיו ודיבוריו וכל צעדיו יספור. אז תקבע בליבו העירה לכל היום כולו. ואז הוא אומר, ואם פתאום במשך היום אתה מאבד כיוון, אתה מהירת שמיים שלך מתחילה להצטנן, אז תראה מה הוא אומר. וכשיחזור והתבונן בזה אפילו התבוננות קלה בכל עת ובכל שעה, יסור מרע ועשה טוב. למה? אם בבוקר, לפני שאתה יוצא לעסקים שלך, אתה מתבונן בזה שעה, שעתיים, שוב, אני אומר, שעה זה יכול להיות 20 דקות. התבוננת בזה מספיק כדי שיתעורר בך יראת שמיים, אז זה מלווה אותך כל היום, ואז אם במשך היום זה מתחיל להצטנן, היות שהשקעת בזה המון זמן בבוקר, פתאום בשלוש אתה מתחיל להצטנן, אתה חושב על זה שתי שניות, אופ, זה חוזר. אם בבוקר שמת את זה על האש שעה, אם זה מצטנן במשך היום, זה עדיין קצת חם, מיקרו גל טיפ, אופ, זה חוזר חם. אבל שימו לב, אדמור הכן פה אמרנו, צריך להתבונן, אין מה לעשות. אני לא יודע, לא קרה לי הרבה שנים שהתבוננתי בבוקר שהשם מסתכל. ככה שעה, לחשוב, 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 שהשם ממלא, כסרב כל היום, הוא נמצא פה, מסתכל עליך, יודע אותך. כן, צריך להתבונן בזה כל יום, עד כדי כך שאתה מרגיש שחפרת מספיק והמטמון של יראת שמיים מתגלה. זאת אומרת, אסור לך להתחיל את היום בלי פחד שם, בלי יראת שמיים. מורגשת. ככה צריך לצאת, אתה חייב לצאת לחיים שלך אחרי שהתבוננת עד כדי כך שזה פעל בך, שאתה מפחד מהקדוש ברוך הוא, שאתה יודע שכל דיבורים, מעשים ומחשבות שלך הם פשוט תחת מעקב צמוד. אז הוא אומר, אז אם במשך היום יהיה לו הצטננות, יחזור והתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה, יסור מרע ועשה טוב, מחשבה דיבור ומעשה. שלא למרות, למרות חבר שלום עיני כבודו, אשר מה לכל הארץ, כמאמר רבן יוחנן בן זכאי, מה שהזכרנו בפרק מ"א, שהוא אמר לתלמידים שלו, שמה? היא רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אנחנו, פה אני אעצור בתניה, כי אנחנו אחר כך נלמד עוד דבר, לא היום, לא היום, אבל אני אקרא, אני אעשה הקדמה לזה. איך אני הגעתי לספר שאני מחזיק ביד? זה ספר מוסר, שנקרא קו הישר. אבל לספר מוסר קדמון, היום הסתכלתי בביורים של טניה, של המשפיע, היה פעם בלובביץ', לובביץ' המקורי, אז היה המשפיע, קראו לו רב שמואל גרוינם. שמואל גרוינם. אז היום יש לו ביורים על הטניה. אז היום הסתכלתי קצת על הביורים שלו על הטניה, על הפרק שלנו. אז הוא אומר לעיין בקו הישר פרק ב'. זה קודם כל שמואל גרוינם למד קו הישר. אז אני אגיד לכם מה, הוא מביא את הקטע הזה. הוא מביא, אמר רבי אלעזר בן רבי שמעון בן יוחאי, יום אחד הייתי על חוף הים, כן, רבי אלעזר על חוף הים, אתה רואה, לא רק אנחנו הולכים, גם הוא הלך, הוא בא אליהו, הגיע אליהו הנביא. כן, גם אליהו הנביא בים, דה לך, בא אליהו הנביא לים, אתה רואה? בא אליהו הנביא לים, ואמר לי, הוא אמר לרבי אלעזר, רבי, רבי, הידעת מה זה, אתה יכול להסביר לי מה שכתוב, שאו מרום עיניכם, וראו מבר האלה? אז אמרתי לאליהו הנביא, אלו הם השמיים וצבעם. מעשה הקדוש ברוך הוא. זה השמיים, השמש, הירח. שאו מרום עיניכם, וראו מבר האלה. תסתכל כל הזמן בשמיים, על הנבראים, על השמש, על הירח. הוא אומר למה? שיש לבני אדם להסתכל בהם. זה טוב שהאדם יסתכל מדי פעם על השמש, על הכוכבים, על הירח. למה? ולברך אותו, את הקדוש ברוך הוא. כי כתוב, כי ארא שמך, אני מסתכל על השמיים, מעשה אצבעותיך, על המעשים של עשית, ירח וכוכבים אשר קננת, וכתוב אחר כך, השם אדוננו, מה אדיך שמך בכל הארץ. אחר כך הוא אומר, וכן נוהגים אנשי מעשה, להסתכל בשמיים בשעת יציאת כוכבים, שמתחילים כן להסתכל כל הזמן. למה? הוא אומר למשל, תתבונן בשמש. תסתכל על השמש. ותתבונן שכל בוקר הוא קם, הוא זורח במזרח, והוא הולך ושוקע במערב. מי נמצא במערב? השכינה. שכינה במערב. כי שכינה זה הולך על ספירת המלכות, כי שוכן ומתלבש. וזה נמצא בספירות, זה נמצא במערב. אורן, מה עושה השמש כל היום? משתחווה לקדוש ברוך הוא.
יש לדעת?
יש לבטח, כתוב ברמב"ם שיש לדעת יותר מהמלאכים.
אז זה מסתדר.
בוודאי. כתוב שכל הכוכבים יש להם דעת יותר מהמלאכים. אני לא יודע למה, הרב רש"ב וגם הרמב"ם מביא בשם הרמב"ם מעריך בזה מאוד, שכל הגלקסיה, כל הכוכבים, כל הפלנטות, הם כל הזמן הולכים ממזרח למערב. אני לא יודע למה, אני חוקר את זה כל הזמן, למרות שהם צריכים ללכת ממערב למזרח. הפוך. הם כל הזמן, כבר 5,776 שנה, הם כל הזמן מסתובבים ממזרח למערב, כולם. למה? כי כל היקום, כל הזמן, משתחווה לשכינה. אומר האדמו"ר הזקן, תאר לעצמך שאתה לא מכיר את המלך. אבל אתה תיכנס פתאום, אתה תראה שרים, אנשים, אלפים, מאות אנשים, משתחווים למלך. המחזה הזה יפיל בך פחד. פתאום אתה נכנס למקום, אתה רואה אלפי אנשים, יש מלך משתחווים אליו. אומר האדמו"ר הזקן, אתה רוצה יראת שמיים? עצור, תסתכל על השמיים. תסתכל איך השמש משתחווה לבורא עולם, איך שכל היקום משתחווה לבורא עולם. כל הפלנטה מסתובב, כל הפלנטות, הכל מסתובב ממזרח למערב. כולם משתחווים לשכינה, כולם משתחווים למלך. אם רק תתבונן ביקום, היא לחיירת שמיים. מה רבו מעשיך השם מגדלו? רק תסתכל על השמש. תסתכל איך הוא קם מלמזרח, הולך לשכב במערב, הוא משתחווה לבורא. כל היקום מתבטל לקדוש ברוך הוא. אם רק תתבונן, ובכן כתוב באמת שטוב להתפלל למשל בבית כנסת שיש חלונות, וכתוב שאם אדם באמצע התפילה רואה
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.